טוב, מעשה שהיה כך היה. אני לא יודע אם סיפרתי פעם על הבעיה של המפתח בערב שבת קודש. אוקיי, היינו שבת מדרשה בעיירה בדרום, והגענו לשם, תודה רבה, תזכיר מצווה. הגענו לשם, יודע מה, איזה חצי שעה לפני שבת, לפני הדקת נרות, אמרו לנו שכשנגיע להתקשר את המשפחה שארגנה לנו את המגורים וכל הדברים, ושנתקשר להם כשאנחנו מגיעים. טוב, ככה, חצי שעה לפני שבת, היה לי טלפון אל המשפחה, ולא עונים. טוב, אחרי 2-3 דקות אני שוב מרים טלפון, ולא עונים. אחרי עוד כמה דקות כבר הגעתי לעיירה, אני עם טלפון, ולא עונים. לגיטימי, נכון? ערב שבת, מקלחות, ילדים, לא יודע, יכול לקרות דבר כזה, אז אין לי כל כך, זה לפני שהיו ווייז, ולא... לא מכיר את המקום, לא הייתי שוב פעם, אני ככה... מנסה עוד פעם להתקשר, לא עונים לי. אמרת, טוב, לפחות אני אסתובב קצת בעיר שם, לא יודע לאן ללכת, אבל אני אנסה ללמוד את הכבישים, משהו שיגידו לי ללכת למקום מסוים, שאני יודע איפה זה, לא יודע, אני כזה... קיצור, זה כבר לא חצי שעה לפני שבת, אם הבנתם. אוקיי. טוב, אחרי כמה פעמים בסוף עונים לנו לטלפון ומסבירים לי לאן נגיע אליהם הביתה, ולהם יש מפתח לדירה שאלה אפשר אנחנו מתאכסנים בשבת קודש. והגעתי אליהם, לקחתי את המפתח, הסבירו לי לאן לנסוע כדי להגיע לבית איפה שאנחנו צריכים להתחזן, זה לא היה רחוק מהם, בהליכה, דקה הליכה, שתי דקות, אבל בכביש, צריך לעשות זיבוב קצת, אוקיי, בסדר. אני מגיע, יוצא מהאוטו, זה כבר שתי דקות לדקת נרות, משהו כזה, חמש דקות אולי, אנשים כבר הולכים בית הכנסת, דרומיים, מקדימים, ברוך השם, ואני ניגש לבית, יש לי שתי מפתחות, מכניס למפתח, לא פותח, מכניס המפתח השני, כזה אני איכשהו נראה לי שכנראה זה לא המפתח המתאים, חוזר למפתח הקודם, מנסה, לא פותח, חוזר למפתח השני, עוד פעם את אני יכול לעשות, לכריח אותו, אבל זה לא נשמע לי שזה עושה טוב למשהו. אז אני... ויתרתי וחזרתי למפתח הראשון, אבל לא פותח ומשחק. עכשיו בינתיים, כל זה כך זמן, כבר הגענו למצב של... אנשים עוברים, האוטו מונע, זה היה בחורף, שבת מוקדמת. אני מתחיל להביא את הדברים מהאוטו ומנסה עוד פעם. עכשיו אני עושה סיבוב בבית, נראה לי שיש חצר אחורית, זה בית פרטי כזה. אני יכול היה לקפוץ מעל הגדר, זה לפני הרבה שנים, יכולתי עוד לשאול את עצמי, אבל עשיתי חשבון שאם אני מצליח להיכנס פנימה, אין לי דרך לצאת החוצה, אבל אני לא מצליח לפתוח את הדלת, גם אין בזה שום היגיון ש... קיצור, אני, משהו פה, אולי זה לא הבית הנכון, דווקא. מנסה עוד פעם, כבר אנחנו 10 דקות אחרי, 15 אחרי, דקת נרות, אני מתקשר ליהודי, הוא לא עונה לי בהתחלה, אחרי זה עונה לי, אמר לי, שמע, הדלת לא נפתח את זה, מה פתח? אני בבית. קיצור, אחרי דקה הוא מגיע בריצה, הוא מנסה לפתוח, לא נפתח, מחליף את המפתח, זה מנסה. טוב, הזמן עובר, שלומית אומרת לי, בוא נדליק נרות פה, בפתח הבית. אמרתי, אין דבר כזה, אי אפשר להדליק נרות ברחוב, זה לא אפילו בפתח הבית, זה בתוך בית צריך להדליק, אין מה לעשות. באיזשהו שלב אומר לי היהודי, טוב, בוא תשנו אצלנו. עכשיו אני הכרתי אותם, זוג נפלא, 5 ילדים, 2 חדרי שינה, הוא אומר לי, לא, הילדים נורא אוהבים לישון בסלון. בטח, כן, בטח. כיף נורמלי. אבל בשלב הנוכחי, הרבה ברירות לא היו לנו. עם המוקצה רצנו מהר, שמנו אצלם את התיקים. שלמית הדליקה, אמרתי לה, לא יותר משתי נרות, זה כבר ממש היינו קרובים, קרובים לשקיעה. לא, ויצאתי לבית הכנסת. הייתה שבת נפלאה. ואני אצא פה כרגע את הסיפור הזה ברשותכם, נחזור לסיפור הזה בהמשך הדרך, בסדר? מכאן אני עובר לסיפור של איך אנחנו מכירים. לא משווה את הדברים, לא... זה מוקלט פה? לא, זה מוקלט פה, נכון? טוב, אני צודק בדברים שלי. הגמרא מספרת על הכנסת, על חלוקת בית המקדש. בחנוכת בית המקדש על ידי שלמה המלך, אני מבין שזה נקודת השיא של השיאים. נקודה הכי הכי פלאית מרוממת שבעולמנו. לא כתוב כמה היו שם, אבל איך אומרים, אם אנחנו היינו חיים אז היינו כולנו שם, נכון? לא משנה אם הגענו מהצפון או הגענו מהדרום וכו' וכו', כולנו הלכים לבית המקדש לחנוכת הבית. אני מניח שיש מיליון, מיליון וחצי יהודים, כולם עומדים וצופים על הפלא הגדול, יום חתונתו ויום שמחת ליבו של הקדוש ברוך הוא, של האומה הישראלית. טוב, ואז באים, אני יכול לדמיין, אני מניח שזה לא כמו חסד ספר תורה, כולם זוכרים לפני 40 שנה את פרץ עוזה, מה קרה כשהוא התקרב אל הארון, אבל זה בהחלט מציאות מאוד מאוד משמחת, מאוד מופלאה, לאט לאט מתקרבים, לאט לאט מגיעים אל בית המקדש, אל שערי המקדש, נכנסים אל המקדש פנימה, ואז בא שלמה לפתוח את שערי המקדש, להכניס את הארון, ומה קרה? אומרת, מה דבקו שערים זה בזה? השערים לא מבטחים. ויון אנשים, בדמיון שלפחות, עומדים ומחכים. כאילו, איפה המפתח? טוב, אני לא יודע אם היה מפתח והביאו אותו, או שלא היה מפתח בכלל. מבינים שמה? לא זאת הבעיה. הבעיה לא מפתח. שערים לא נפתחים. אני מדמיין לעצמי מה היה בחדשות, מה אמרו בחדשות. כמה ציניקנים בוודאי אמרו, מה חשבתם? שהקדוש ברוך הוא יצא את הדבר הזה? אתם זוכרים מי בנה את בית המקדש? מי בנה את בית המקדש? שלמה. שהוא הבן של ובת שבע. הבנתם? חשבתם שזה ילך, לא אמרתי כלום, כמובן, נכון? כך הגיד האיש בתקשורת. אבל הבן של דוד ובת שבע לא מצליח לפתוח את שערי המקדש. מעניין מאוד. אוקיי. עוד סיניקן. כן, וזה מאוד מאוד פשוט. מה חשבתם? שמאחת הזה יצמח משהו טוב. הוא יהיה המלך. איי, 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 איי. ואז שלמה מתחיל פרקי תהילים, כתוב בגמרא. עכשיו, לא כתוב מה באמצע, אני מדמיין שוב, אני מוסיף קצת סיפורים משלי, תשאו לי, בסדר? אומרים פרק א' בתהילים, כולם ביחד מנסים לפתוח את השער, זה גייט נשט, לא הולך. פרק ב' מנסים, לא הולך. ג' ד' ה' לא הולך. ו' ז' ח' ת' י' לא הולך. מתפללים, מתפללים, מתפללים. י' א' י' ב' י' ג' י' ד' ת' ו' ת' ז' י' ח' י' ת' כף. כף א'. רגע, למצח, וואי. יש עת שרה, כן, כן, יש לנו, אוקיי. הלאה, אחרי זה, איילת השחר, כף ג' ואז מגיע פרק כפדלית, ממש כנראה תוכנית אלוקית. מה יש פרק כפדלית? שאו שערים ראשיכם. הנה שאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. אומרת הגמרא, השערים ביקשו לבנות אותו, להרוג אותו. מלך הכבוד? למה מי אתה? מסביר שלמה, השם איזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. עוד פעם, שאו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד, מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות, הוא מלך הכבוד סלע. ואז מה קרה? נכון, לא נפתחו. לא נפתחו. מה עושים כשהשערים לא נפתחים בחיים? זה קצת הנושא שלנו היום. מה עושים כשהשערים לא נפתחים? שאלה לא פשוטה. אני מקווה שזה לא יקרה לנו אף פעם, אבל יש סיכוי סביר שיהיו כמה שערים בחיים שנפתח את זה לפתוח. אחוזים, אני אומר כולם, זה קורה. שיש שערים שלא נפתחים. מתפללים, מבקשים, 24 פרקי תהילים, אולי 24 פעמים לגמור את כל ספר תהילים, זה לא נפתח. מה עושים בחיים כששערים לא נפתחים? שאלה לא פשוטה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה. אני חוזר רגע לסיפור שלי. הייתה שבת מאוד יפה. באמת, מה שקרה זה ש... חבר שפעם עבדתי איתו לפני המון המון שנים, אז הוא שמע שאני, אנחנו נמצאים בשבת ושיש לנו איזו בעיה, אז מיד שלח שנבוא אליו הביתה, יש לו מקום בבית, הילדים נסו לשבת. התברר שלא נסו לשבת, הם נסו בשבת, לא נסו רחוק בשבת, השכן ממול, בסך הכל פינו לנו את החדר שלהם. אבל אמרו שהם נסו לשבת, הייתים לו פה, נבוא לישון אצלם, הכל בסדר, אוקיי, מצוין. אז אכן היינו אצלם, באמת הייתה שבת נפלאה, גם אצלם בבית, אכלנו איתם בשבת בבוקר, חוד שלהם מתוכנן, כבר לא זוכר, והשבת הייתה נפלאה למדרשה, והכל בסדר גמור, מוצאי שבת הגיע, ומקפלים את הכל, ואז חוזרים ליהודי ששמנו שם את ה... חפצים בדקה לפני השקיעה, לאסוף את החפצים. והוא אומר לנו שהוא התקשר מוצאי שבת לשאול את הבעל הבית. ואיך שהוא התקשר בעל הבית, הוא אומר, אורי, שכחתי להגיד לך שהקפה קצת קשה לפתוח את הדלת, שחק קצת, זה ייפתח. אם הייתי יודע את זה, מה היה קורה? הייתי משחק קצת. רק עמדתי מול הדלת, אולי זה לא המפתח, אולי זה לא הדלת, אולי זה לא אני, אולי, הייתי מה, אני לא יודע, לא מצליח להיכנס פנימה. אם הייתי יודע ש, אז בטח זה היה נפתח לי בסוף. נדמה לי, כדי להבין את הסוגיה עוד קצת, אני רוצה לפתוח איתכם סוגיה נוספת, וזה תהילים פרק נ"ו. יש לכם תנחים לפניכם, בואו תפתחו תהילים. יכול להיות שאפילו פעם אחת למדנו את זה, אני לא זוכר בוודאות, תהילים נ"ו. הפרק הזה מתעסק בהגעתו של דוד לאחיש מלך גת. דוד בשתי הזדמנויות ברח משאול והלך אל עבר הפלישתים לגור עם לחיות עם הפלישתים. כאשר הלוגיקה בזה היא מאוד מאוד מובנת. מה הלוגיקה? לנו יש אויב, לך יש אויב, כאילו האויב של הפלישתים זה שאול, האויב של דוד זה שאול. אז האויב של האויב הופך להיות אוהב, לא? כלומר, אם שנינו אויבים של שאול, אז נסתדר ביחד. וזה באמת מה שיקרה בצקלה, בשלב יותר מאוחר, כשדוד יגיע, ואחי שייתן לו אפילו עיר צקלג לגור שם. אבל בפעם הזאת זה לא הלך. למה זה לא הלך? בגלל שדוד ברח מהשדה, הסיפור שם בחר חודש, שיונתן בא ואומר לו שאביו החליט להרוג אותו, והוא לא מסתיר דבר, והוא אומר את הדברים, ואז דוד יוצא מהשדה, הם נפרדים, נשבעים אחד לשני, שבועה, ודוד עזרץ לאחימלך, הכהן הגדול, מגיע לנוב, עיר הכהנים, מבקש לחם, הוא לא אכל כבר שלושה ימים, מבקש חרב, אומר לו, הוא מספר לאחימלך שהוא בשליחות סודית. אז אחימלך אומר, שמע, אין פה לחם, קחו לכם הפנים, אם אתם טהורים, תקחו לכם הפנים. וחרב אין במשכן, קחו לכם שגוליית אין כמו התנאי עלי, מצוין. אז הוא הולך הלאה, ועכשיו לאן הוא יברח, אז הוא בורח לחיש מלך גת. אבל ההבדל שאף אחד לא יודע שדוד נרדף אחרי ידי שאול, זה בעצם סוד שרק יונתן יודע כרגע, ואמר את זה דוד, לכן מבחינת אחיש זה סיפור הזוי. כלומר, דוד מגיע לשם, ופתאום האחים של גויה תופסים את דוד בשני הצדדים, וזה לא נראה שזה גבר טוב. יש לנו שני פרקי תהילים הזה, אחד שאנחנו כל שעות הבוקר, לדוד בשנותו את תמו פרק למדלית, בשנותו תמו לפני אבי מלך ויגשר ואילך, כן, אבי מלך זה השמות של מלך פלישתים תמיד, אבל פה נדבר אחיש, זה השם הפרקטי שלו, וזה הפרק שהוא ניצל. מה הוא אומר כשהוא ניצל? פרק נונבב זה כשמחזיקים אותו האחים של גויית משני הצדדים, מה הוא אומר אז? בסדר? תראו, למנצח על יונת אלם, רחוקים לדוד מכתם, באחוז אותו פלישתים בגת. אז יש פה יונת אלם. למה זה יונת אלם? וזה בטוח שברגע שיפתח את הפה, יזהו אותו. הם יזהו אותו. מה פשוט יזהו אותו? צריכים לזכור, אין פה לא תמונות וואטסאפ, ולא תמונות בעיתון, ולא שום דבר. אלו שהיו בקרבת מקום לדוד מהפלישתים, כולם לא יכולים לספר סיפור. למה? הם מתו כבר, מתו כבר. הוא הרג אותם. מי יגיד? אין תמונות, אין ציורים. זה לא שכל אחד יודע לזהות את דוד שהולכים בדרך. והוא ברור לו שברגע שהוא יפתח את הפה, מה יכול להיות שהם אומרים, זה נראה להם שזה דוד, הם חושבים שזה דוד, אבל הם, הוא לא פתח את הפה, יונת אלם. הוא אילם כנראה יום שלם של חקירות, והוא שותק. והוא רחוק, הוא רחוק, רחוק מישועתי, דברי שגתי, הוא רחוק מארץ ישראל, כאילו מעם ישראל, אף אחד לא יבוא להציל אותו, אף אחד לא ידבר איפה הוא נמצא. זה סיפור. חונני אלוהים כי שפני אנוש כל היום לוחם ילחצני. לוחצים אותו, הלוחמים לוחצים אותו יום שלם, אולי ימים שלמים, לא יודע. שאפו שורריי כל היום, כי רבים לוחמים לי מרום. כולם נגדי פה, והם שואפים לרצח אותי. יום עירה, יום של פחד. אני אליך אבטח, באלוהים אהלל דברו, באלוהים בטחתי, לא עירה, מה יעשה בשר לי? זה המבט שאני רוצה עכשיו לבונן בשני הפסוקים הללו. השלב הראשון, מה הוא אומר? יום עירה, יום של יראה, יום, וואו, מה אני אעשה? ואז מה אני עושה? אני בוטח בשם. ואז מה קורה? מה יכול לקרות? מה יעשה לי בשר? מה הם יכולים לעשות לי? להציע הצעה? להרוג אותך. לחתוך אותך חתיכות, לענות אותך, מה זאת אומרת מה יעשו לי? מה שעשו לך כל היום עכשיו? מה, אני לא מבין את השאלה, מה הוא אומר? מה יעשה לי בשר? אני עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יודעים שרשעים, שצדיקים לפעמים קוראים להם דברים לא טובים? יודעים את זה. אז מה דוד רוצה להגיד פה? מה זאת אומרת? לא יכול לקרות לי משהו רע. אלא מה הוא אומר? אני עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאני ממין את הריבורו שלה מול העיניים שלי, אני איתו יתברך. הוא אומר, מה יכול לקרות? מה יכול לקרות? לא יודע. אתם יודעות שכל בני אדם מתים בסוף? אז מה, אנחנו נלחם נגד זה? זה שהוא נהיה בריאים עד 120, אבל זה קורה. ומי שעומד מול דבר הזה, מה, הוא לא יודע שהוא הולך למות עכשיו אדם? יכול להיות שהוא ימות. הוא אומר בן אדם, הוא מביא דוי ושמע ישראל וקבל חוד שמיים. מה, הוא מפחד עכשיו? אין מה לפחד, זהו, אני הגיע הזמן. יכול להיות שהגיע הזמן לבוא לו, למה אמת? אני עם השם. זה לא טעות, זה לא משהו שהקדוש ברוך הוא שכח אותי, לא. אני עם השם, אני אלך מהמבטח, אני עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאני עם הקדוש ברוך הוא, מה קורה? אני כבר לא מפחד. אני לא מפחד. זה לא יקרה פה הפתעות. כלומר, יכול להיות שאני לא יודע מה יקרה, אבל אני עם השם. את גם בסדר? וברגע שאני עם השם ואני לא מפחד, מה קורה? בא לו הרעיון המדהים, שמה? השתגע, לעשות אותו משוגע. הוא עושה את זה משוגע, הריר נוטף, הוא מעוות את הפנים, אז אם הוא היה קצת נראה, או מישהו ראה אותו מרחוק חשוב, הוא מתחיל לראות כמו משיגנה לגמרי, הוא מתחיל לצעוק, אחיש חייב לי 100,000 דינר, וזהו, לא זוכר את הסכום, ואשתו חייב לי 50,000, וחזר אמרו לנו שאשתו הייתה גם כן לא שפויה, לא בריאה בנפשה, והיא צועקת בפנים, ודוד צועק בחוץ, ובשלב הזה אחיש אומר, תעיפו את הבעיה הזאת ממני, לא רוצה לראות את זה, תעיפו אותו. מאיפה בא היכולת להשתגע? לחשוב על רעיון כזה? בשנייה שהוא לא יראה. כל זמן שהוא יראה, הכל מתכווץ. המוח מתכווץ, הגוף מתכווץ. בשנייה שהוא עם הקדוש ברוך הוא כבר לא מפחד. לא יראה. לא יראה? אוי, הראש עובד. יש רעיונות מדהימים. אז הקדוש ברוך הוא מברך אותו ברעיון כזה פראי. הוא יצא מזה. רוצה לומר, כשעומדים מול שער נעול, כשאנחנו לחוצים, להבדיל בין שני הסיפורים, שלושת הסיפורים, אבל זה ברור, כשאנחנו לחוצים ולא בטוחים ולא יודעים מה אמור לקרות, אז השערים לא נפתחים, הדלת לא נפתחת. כשאנחנו מצליחים איכשהו להיות רגועים, כלומר, אילו הייתי רגוע, אם היו אומרים לי מראש, שמה? שזה קצת קשה, אז לא יש שום בעיה. כשאתה לא רגוע, וואה, כמה בעיות יש. אני חוזר חזרה לשלמה, אפשר? אתם איתי בנות? בסדר?
כן.
אוקיי. אם זה משעמם, תגידו, אני אבוא נושא אחר. לא? אוקיי, בסדר גמור. טוב. בשלב הזה שלמה אמר 24 פרקי תהילים, אפילו את הפרק סושה ושכם לא עזר לו. ואז הוא פותח בתפילה ארוכה שמופיע בדברי הימים, שהתפילה הזאת מסתיימת בפסוק, מה? השם אלוקים, אל תשב פני משיחיך, זוכרה לחסדי דוד עבדך. הוא אומר תפילה שמסתיימת, אל תשב פני משיחיך, זוכרה לחסדי דוד עבדך, השערים מיד נפתחו, ופניהם שכל הצניקנים, כל שונאי דוד, שהם לעגו בשעה האחרונה, מיד הפכו כשולי הגדרה. הייתם פעם גדרה בעל האש, או איך קוראים לזה, הפויקה?
כן.
מה קורה כשנוגעים מלמטה, אתה בפויקה? שחור משחור. נוגע בבגד, זה לא יורד. זאת אומרת, אמרו לי שאפשר להוריד את זה באיזשהו תהליך מאוד מאוד ארוך. טוב, נבדוק את זה, קרה לנו אסון במפת שבת. אוקיי, נראה מה יהיה עד שבת, אם זה ירד בסוף. אבל את הפתיד, חתיכת משהו מעניין של הבדלה, פשוט אף באוויר, נחת למפה לבנת סחורה, ומישהו ניסה להוריד את זה. אז נראה אם התהליך תפתור את הבעיה. אבל זה ככה פרצוף של כולם, שחור משחור. וידעו שהשם מחה לדוד על חטא, על חטא דוד בבת שבע. זה הנושא של הגמרא שם, המחילה לחטא, אבל אני מחפש משהו אחר. אז מה פותח שערים בחיים לפי זה? זוכרה לחסדי דוד עבדך. החסד של דוד. איזה חסד עשה דוד? איפה מסופר מה, שהוא נתן כסף לעני? נתן צדקה לאביון? מה, הוא עזר לזקנה לעבור את הכביש? איפה מסופר עליו שהוא עשה חסד? למה אומר שלמה, זוכרה לחסדי דוד עבדך, אל תשב לי משיחך, עד שמשיחך זוכר לחסדי עבדך. למה? איזה חסד עשה דוד? אז נגלה את הסוד. המלך עושה חסד יום ולילה. הנהגת האומה, הנהגת המדינה זה חסד, אבל לא חסד אישי שעושה לי, זה חסד לאומי. זה חסד לכל האומה כולה, כל היום וכל הלילה. הוא עסוק בחסדים, הוא עסוק בלרומם את העם. זה חסד מאוד משמעותי. אנשים שעושים חסדים לאומיים יום ולילה, אנשים בצבא, מה הם עושים? לא חסד לכולנו, ועוד איך. מה עושים רופאים? לא עושים לנו חסד? זה שאני בו ושם לא הייתי חולה עכשיו, אז מה זה קשור? אבל הוא עושה חסד, גם לי, שיש בתי חולים, משרד הבריאות, משרד השיקום, משרד התחבורה, כל אלה זה חסדים בלי קץ ובלי גבול. והחסדים פותחים את השערים. חסדים, החסד, זה הדבר כשאדם יוצא מגדרו, כשאדם לא רק חושב על עצמו, כשאדם לא רק מרוכז בעצמו, אלא מה אני יכול לעשות למישהו אחר? במישור הפרטי, במישור הלאומי, מה אני יכול לעשות? להיטיב עם זולתי, להיטיב עם ילדיי, עם בעלי, עם הוריי, הוריו, מה אני יכול לעשות? איך אני יכול לעשות חסד? חזר אומרים ארבעה דברים מקרים גזר דינו של אדם, שלושה אנחנו מכירים מתוך התפילה, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע גזרה. צדקה, כשאדם עושה צדקה, יש תשובה שאדם מתקן, יש תפילה כשאדם פונה לקדוש ברוך הוא, יש צדקה כשאדם עושה מזולתו, וכל אחד פועל בפני עצמו. כשאדם נותן מעצמו לזולתו, הוא עושה חסד עם האחרים, חסד בממון, חסד בגופו, לא משנה, זה פותח שערים סגורים. אלא מה? צריכים להיות רגועים, לא להיבהל, לא לפחד. כשאנחנו מפחדים, אנחנו לא יכולים לפעול כלום, לא יודעים מה לעשות. אבל כשאנחנו רגועים, אנחנו הקדוש ברוך הוא. אז גם אנחנו עומדים מול שער סגור, אנחנו איתו יתברך. מה כבר יכול לקרות? ומילא, יש לנו ראש לעשות חסד, יש לנו יכולת נפשית ומעשית לעשות חסד, ואז החסדים הם פועלים פעולה מופלאה. עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא פותח מהלך של חסד לפנינו. זאת המשימה הגדולה אל מול התמודדויות בחיים. החסד. להיות קשורים בחסד, להיות קשורים בזולת, להעמיד עוד אנשים, אולי לפניי, אני לא הכי חשוב במציאות. יש לי משימה, ודאי, אבל לא, לא, לא אני החשוב פה. עד כאן בסדר? שאלות? לא, הוא כבר מלך. אה, לא, כבר מלך, נכון.
מה שעבר לו זה היה חיבור, שהכל היה
במטרה
של חסד,
שזה יהיה מלך? יפה, אני אומר, עוד לפני השלב הזה, זה הרוגע, הביטחון בשם. הביטחון בשם פתח את היכולת להתמודד בכלל, לחשוב על רעיון. שם זה לא היה חסד, החסד יבוא אחר כך, שהוא יהיה מלך, את צודקת. אבל פה עצם הרוגע, היכולת לבטוח בשם, מאפשר לי לחשוב, רגע. הפחד מפני שער סגור, אני לא נכנס לדברים של שערים סגורים, לא הייתי מפגשתי כבר שערים סגורים בחיים, אם לא, אבל יש הרבה צרות בעולם הזה, הרבה בעיות. והשאלה, האם אנחנו מאבדים את הצפון או לא? האם אנחנו קופאים או אנחנו צועדים עם הקדוש ברוך הוא כל החיים, כל החיים, יד ביד אומרים בראש דולה. כל יום ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל שני יצריך, ובכל נפשך, אפילו תלת נפשך, ובכל מעודיך, ובכל מידה ומידה שמודד אותך, ומודה לו במאוד מאוד, הרבה מידות, הרבה כלים, הרבה צורות, שבהם אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא, לפעמים זה בחסד, לפעמים זה בדין, לפעמים זה בנעימות, לפעמים זה ביסורים. אבל מודה לו מאוד מאוד. להיות קשורים מהמתברך, ברמח נשסה, בכל, בכל מה שמביא עלינו, וואו. הרי כשאבא כועס, הוא עושה את זה מטרות טובות. כשבראש המביא משהו לא פשוט, מטרות טובות, ודאי וודאי, אני לא יודע אותם אולי, אבל אני מודה לו מאוד מאוד, להיות מקום שאפשר להגיד תודה, מקום שזה הרוגע הנפשי. אני לא בא להגיד שהדברים הכואבים לא כואבים, הם כואבים מאוד. אבל אני לא בא להעמיד אותם כדבר שמקפיא אותי. בסדר? כן. זה הפסוק שהחזל אומרים שזה פתח את ה... זה הגמרא בסך התשובה ודף למית. שכששלמה הגיע, גמר את כל הסימר פקטים וזה לא עזר, אז הוא את הפסוק הזה והשארים נפתחו. זוכה לחסדי דבר דרך. זהו, בית מגן שנכנס, נפתח, והארון יכול להיכנס פנימה. ואני לומד מזה שחסדים הם האלו שפותחים את השערים הללו. והחסד זה היסוד של החיים שלנו. יש משהו יותר מחסד שאישה עושה עם ביתה, עם ילדיה, עם בעלה, עם משפחתה. זה חסדים בלי קץ, כמו חסדים של המדינה. הילדים תמיד אומרים, תודה רבה אמא, תודה רבה אמא, תודה רבה אמא, תודה רבה אמא. לא, לפעמים, ההפך הגמור, אמא, כמה אנחנו כועסים עלייך, אנחנו שונאים אותך. כן, זה החסדים שעושה המלך לאומה, גם כשלא מכירים את זה, כמה תלונות יש לנו על נבחרי הציבור, וזה החסדים. שההורים עושים עבורנו, גם אנחנו מתעוררים עושים מידינו, גם כשכועסים עלינו, מתעצבנים עלינו. אולי זה הופך להיות קרסי יותר גדול, שאפילו אין הכרת תודה. קצת כמו שמענו על שמשון, שהוא הקריב את כל חייו בשביל העם, ואף אחד לא אפילו ידע שהוא עושה את זה. והוא נחשב כמו משיח לגמרי. בסדר? מה אברך אתכם? קודם כל, שמירה שמשלות לבכם לטובה, כל אחד ואחד, ותמצאו את מקומכם, ואת מזד של זיווגכם, ואת הבית הגדול שאתם חולמות להקים, ואך טוב החסד ידפוכם כל ימי חייכם. קצת יותר חזק. אני התקלתי בצינות למה שבירחתי, אז תגידו אמן בשיא הרצינות. כן, סליחה. צמח תביא לך מעט הצמיח. אוקיי, תודה רבה מאוד. יישר כוח. טוב, בעזרת השם, שנזכה כולנו תמיד להעמיק הלאה, לא לעצור במטמון. איפה שאנחנו מצאנו אותו, להמשיך הלאה עוד ועוד ועוד. ואני אגיד את זה בצורה קצת אחרת, כל הדרך של לימוד התנ"ך שלי. שאלה בעצם זה לעמוד מול דלת נעולה ולא להבין. כשאני שואל שאלה בתנ"ך, בעצם התנ"ך נעול לפניי. אני לא מבין משהו פה. לא פעם שאלה, ומסתום אמרתי את זה, זה שאול. מה זה שאול? תהום. ויש אנשים שתהום מפחיד אותם. הם מקבלים סחרחורת ליד התהום. לא טוב לומד. מי שלא טוב לו שאלות, שלא ישאל. זה בסדר. תמימות עבודת השם זה נפלא. אבל כשיש לנו שאלות, ולא פעם יש שאלות, ולמה יש שאלות? אני לא יודע, אמרתי לכם פעם, אני מאוד אוהב ללמוד תנ"ך בגובה עיניים. רק הבעיה, כשאני לומד בגובה עיניים, שתמיד כואב לי פה. למה? כשאני לומד בגובה עיניים זה משהו כזה. אחרי שעתיים שאני לומד תנ"ך בגובה עיניים, מתחיל לכאוב לי פה מאחורה. וקשה כל הזמן להסתכל ככה למעלה. זאת אומרת, התורה היא אלוקית, אז יש שאלות. שאני לא יודע לפתור אותם. שערים סגורים. אני מקווה שלמדנו לא לפחד לשאול. לא לפחד. אם אין לי שאלות, אז זה בסדר. אבל כשיש לי, להביע אותם. לא לפחד מהם בסוף. וככה לאט לאט, דווקא השאלות פותחות את התשובות. התשובות תמיד תואמות את השאלות, ואני יכול להבטיח לכם מה שקרה לי בחיים, שתמיד יש יותר שאלות מתשובות. תמיד. הרבה יותר שאלות מתשובות. ואם יש לי תשובה פתאום לשאלה גדולה, תראות עם זה עוד כמה שאלות חדשות. לא נורא. זה לא נורא. זה הפער ביני לבין דבר השם. אני לא יכול להבין את כל דבר השם. זה בלתי אפשרי. זה גדול עליי. אני מנסה, ואני מתקדם, ואני לומד איך אני ניגש לדבר השם. זה החיים שלנו, דבר השם. אז אני חייב לגשת אליהם. ביראת כבוד, ביראת רוממות, ביראה גדולה, מפני שאנחנו עסוקים בדבר השם. הנשמה שלנו, דבר השם. לכן יש בהם שאלות גדולות מאוד. ככל שמתקדמים, אנחנו לומדים באמת תשובות, שערים נפתחים ונכנסים יותר פנימה להיכל הקודש, ואז יש עוד שערים, ועוד שערים, ועוד שערים. ואשרינו שיש לנו את כל השערים הללו שאפשר להיכנס אליהם עוד אחד ועוד אחד, לפנים, אחד לפנים מהשני, ונפתחים עוד שערים אלינו, אבל כמו שאמרתי, הרבה בזכות החסד, הרבה בזכות שאדם לא מחזיק טובה לעצמו, אלא מחלק ונותן, והוא יוצא מגדרו. החסד הזה זה פלא אלוקי. אני מתפלל שתזכו תמיד לחיות את השאיפות העיונות הללו, את הנשמה שלכם, לחיות את הנשמה, ככה מורי ורבי היה אומר תמיד, רב מועד חזצל, לחיות את הנשמה שלנו. וכידוע, הנשמה, הוא היה אומר, לא מפחדת מכלום. יש מה שיכול להפחיד את הנשמה? חלק לא כך, יש בו מפחד עם משהו. הנשמה מפחד עם משהו. לא, כן, זה דומה. מה, המציאות קטנה עליה. אין בעיה. וכשאנחנו מפחדים, אז יש לנו כוח להתמודד עם כל דבר שבא לקראתנו. עם כל בעיה, עם כל משימה, עם כל דבר. והם, לא שהם לא קשים, הם קשים. ולפום צערה, אגר, לפי הצער, בא השכר. אנחנו מפחדים מהצער ומהכאב פה, ומהכאב לב. רק לא נפחד באמת, לא לעמוד במדה של פחד שהיא משתקת אותנו, ואנחנו לא יודעים מה לעשות פתאום. מה זה? אני חושב שפשוט כשאני אומר, רגע, הקדוש ברוך הוא איתי, נכון? כן. הנשמה איתי.
כן.
מה הנשמה רוצה שנעשה עכשיו? עכשיו, זה לא שאני אומר, אוקיי, הפתרון הוא פשוט. מה זה פתרון פשוט? טטטטטט, לא, לא, הפתרון לא פשוט. הוא לא פשוט. אבל אין לפחד. כשדוד מצא את הפתרון לבעיה שלו, לא היה פשוט. לעשות צורה, לשחק אותה משוגע עד הסוף, ולעשות כל מיני דברים כדי באמת, יחשו שהוא משוגע, צריך באמת להיות חתיכת משוגע בשביל זה. אז זה קשה, אני חושב שעוד הרבה דברים יותר קשה מזה. אבל אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא איתי, בוא ניגש לסוגיה. מה לעשות? לא יודע. לא יודע. יכול להיות שיקח לי חודש למצוא פתרון. חודשיים, שנתיים. שמי הפלאפון? תראו בנות יקרות. יקרות מאוד. שביל משל. אני לא יודע אם חילקתי לך אתכם מה עבר עליי ב-20 שנים האחרונות. בן שלי וכלתי נהרגו חודש אחרי חתונה שלהם. באותו שנה ביתי וחתני נשרפו בפיצוץ אדיר, והיו 42 יום בטיפול נמרץ, ושני הדברים הללו הם קטנים, כלום, 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 לעומת דבר שלישי שקרה לי, שהשפזתי את בני בפסיכיאטריה פעמיים. זה עלה על כולנה. לא מאחל את זה לאויבים שלי. לא מאחל את זה לאף אחד בחיים. והרגע הזה, שבו הגענו לפסיכיאטריה, אני עומד מול מציאות. מה? שמה אתה רוצה ממני? מה? אני לא יודעת מה לעשות בכלל. לא ידעתי מה זה אשפז ילד. אני קשור לעולם הזה. זה העולם של אבא שלי. אבא שלי הקים את בית החולים השיקומי הראשון בארץ, שמכון סמט, מי שפעם שמע על זה. זה אבא שלי הקים את המקום הזה. אז אני חייתי את הדברים, אבל לא בבית שלי, בלב שלי פנימה. סתם ככה, אני קודם כל אומר את הדבר, זה לא היה נושא, אבל יש לו בכל זאת עוד 5 דקות, אז אני... אחד יום שלמדתי, חבל להסתיר את זה. למה? שוב, אנחנו מכירים התמודדויות של משפחות שלמות, ש-80% מהכוח הנפשי מבזבזים שהשכנים לא ידעו. ב-20% שנותר הם צריכים להתמודד עם ילד, אח, אחות, ולמי יש כוח אחר כך לשאר בני המשפחה. תאמינו לי, אין מה להסתיר, לא עשיתי שום דבר רע לאף אחד, אני חושב. אולי כן,
לא יודע,
לא יודע. אבל גם עשיתי משהו רע, אין מה להסתיר את זה. כלומר, את העובדה, עזבו. אפשר לדבר על זה, כל מה שמדברים עליו זה עוזר בחיים. אבל לעמוד במקום הזה ששאלת, מה עושים? מה עושים? לא יודע. אני יכול להגיד היום, עברנו את זה. הילד שלנו בריא בנפשו לגמרי. לא ברוחו, ברוחניות, אנחנו רחוקים עדיין מהמשימות שלנו, ואנחנו צריכים עוד הרבה להתפלל לקדוש ברוך הוא בעזרת השם, אבל בעולם הנפשי הוא עברי לגמרי. אולי בזכות זה שלא איבדתי את השתונות. לא ידעתי מה לעשות, לא איבדתי את השתונות. הלכנו קדימה, להבין אותו בשני אשפוזים, להבין אותו, הוא לא רוצה לדבר איתי מילה, הוא כעס עליי, כעס, מכאן עד. זה היה משהו משלו, אבל עשינו את זה, היינו שם. ויצאנו גם מזה, מה השם מוצא ממני? לא יודע. השם איתי עד הסוף, או לפחות אני איתו עד הסוף. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבך, בכל נפשך, בכל מאודך, בכל מידה ומידה שמודד לי. אני מודה לו מאוד מאוד. אני מודה לו. אני מודה לאבא שהוא איתי. אני אגיד את זה קצת הפוך עכשיו. אתמול בלילה ערכתי חופה. סיפור אומר את הסיפורים. החתן, לא יודע, התחיל מהדברים טובים. החופה הייתה התחיל ב-8, ועיכבו את החופה. ויש שאמרו שהמשפחה כן מגיעה בסוף. וחיכינו שעה, האבא לא הגיע בסוף. הילד, אחמנא ליצלן, אני לא יודע אם הוא התגייס לצבא, או שהוא לובש בחוצות צבעוניות, או איזה משהו אחר קיצוני מאוד שהוא עשה, אבל כבר איזה 7-8 שנים אבא לא מדבר, לא איתו ולא עם האח שלו. וכשאמרתי לאח הצעיר, שאמרו שאבא מגיע, הוא אומר לי, אין לי מה לדבר איתו בכלל. אין לי מה לדבר איתו. כשאמא הגיעה ונתנה נשיקה לחתן, אז גם האח הזה השני התרכך, גם הוא קצת פחד. ואני מקווה ומתפלל שהם ירצו את אבא שלהם חזרה. שאבא יצא אותם חזרה. זה עצוב כשאין אבא. אני מודה לקדוש ברוך הוא שמיתי תמיד, 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 תמיד. לא עוזב אותי לרגע בחיים. זה לא שהחיים קלים, אני חוזר ואומר, בנות יקרות, החיים הם לא קלים. זה חלק ממה שעברנו ב-15 שנים האחרונות. החיים לא קלים. אבל הקדוש ברוך הוא איתנו, כמה פלא זה, כמה נפלא זה. שערים סגורים ראיתי הרבה בחיים שלי, הרבה מאוד. הצלחתי קצת להסביר את הדבר? זה בסדר? קצת תרד. אז אני קודם כל מאחל שיהיו שערים סגורים. שלא נצטרך לבכות. אבל לא לפחד, אני לא מפחד לבכות בחיים שלי. אני אגיד עוד סיפור אחד קטן. כשביתי, טליה, זאת, היא כבויה, כביעות, 85% מהגוף שלה. זאת אומרת, 85% מהגוף אין אור נורמלי. זאת אומרת שכשהייתה בטיפול נמרץ, כל חיידק יכול להיכנס אליה פנימה, אין הגנה, האור מגן עלינו. וגם הנוזלים בורחים החוצה מהגוף. הנוזלים מתדדים כל הזמן. אז היו צריכים לפוצץ אותה בנוזלים. כשנכנסנו לראות אותה, הראש שלה היה בגודל כזה. משהו מפחיד, מלא בנוזלים. אמרו לו, אל תדאגו, בשנייה שנפסיק את הנוזלים, הראש חוזר לגודל, אשתי לא יכולה להסתכל על זה. אבל פוצצו אותה בנוזלים, הריאות התמלאו, היא קיבלה דלקת ריאות, דלקת ריאות. שתבינו, הרופא אמר לנו, בטיפול נמרץ, 42 יום, מודמת מונשמת, אנחנו כל רגע עושים לה החייאה. כלומר, אם מפסיקים, לא שהיא עלולה היא פשוט, אנחנו מחיים אותה כל שנייה. ואני אדם שיודע להתפלל ולבכות לקדוש ברוך הוא. ואני רציתי, וואו, 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 כתוב שהשכינה למרשותיו של חולה. אז רציתי לבוא עם כל הכוח שלי ולקרוא את השמיים ליד המיטה. אבל כשהמדדים שלה ככה, דבר אחרון שצריך זאת שערה של תפילות של שערה. אז שרתי ושרתי, אני מזייף, זה נורא, אבל לא נכון, אולי בגלל זה היא תורה בסוף, די, תפסיק כמה, אני לא יודע. הילדים שלי אמרו לי שכשהיו קטנים הייתי שואל להם, צמא לך נפשי בלילה, אמרו, אבא, היינו רוצים את העיניים רק שתפסיק לשיר. אמרתי, מה אכפת לי, הכר שיצא עיניים נרדמתם, הגענו לאותה בקשה. בקיצור, אז אחד הרופאים בא ואמר לי, אשתי בליל שבת שהיינו שם, שאולי אני לא יודע, אני שר, אני לא מבין שמצב כוח קשה. אשתי אמרה, בסדר, אנחנו יודעים שמצב קשה. זה בסדר. שרתי אשת חייל ושרתי כל מיני שירים ליד המיטה. כן, ברוגע גדול. אז אני יודע לבכות, ואני יודע גם לשיר. ואני לא מפחד לבכות, ואני לא מפחד לשיר. אני לא מפחד, אני מנסה לא לפחד. מה יגידו אולי שאני משוגע? כנראה את כולם צודקים, אני קצת משוגע. אני לא נורמלי, רחוק להיות נורמלי. והרבה מדדים באמת בחיים, אז מה? לא נורא. הקדוש ברוך הוא סובל אותי, גם אני אסבול אותי, יהיה בסדר. אז זהו, אני הולך עם הקדוש ברוך את כל הדרך. אז הוספתי לכם עוד איזשהו פיסת כוח אולי. אני לא מאחל אף אחד שום דבר מזה כמובן, אבל יש לנו כוחות. ואם יש שאלות בחיים, אני נמצא. אם צריכות אותי אי פעם, אני אשאר לכל מה שתצטרכו בחיים. תמיד, תמיד, תמיד. גם אם לא למדתם במעון, זה בסדר. וקטע שמלכם בלות ביקרות. תודה רבה על המתנה. ויותר מזה, על הכתוב. תדעו לכם, לכתוב דברים למשמעותי.